הלב של ליל הסדר זה קורבן פסח, מזמן המקדש. יש דעה שאומרת בגמרא שהיום שאין קורבן פסח, אז בעצם גם סיפור יציאת מצרים הוא לא מדאורייתא אלא מדרבנן. ההלכה נפסקת שסיפור יציאת מצרים גם בזמן הזה הוא מדאורייתא, אבל כמובן שעיקר הסיפור מציאת מצרים זה על קורבן פסח. כל מי שלא אמר שלושה דברים אלו לא יצא ידי חובתו. פסח, מצה ומרור. אנחנו נעסוק בעניינו של קורבן פסח, גם מצד ההלכה קצת וגם מצד המהותי של הקורבן. המדרש אומר בפרשת בו: משכו קחו לכם צאן וכולי, כלומר משכו ידיכם מעבודה זרה, וקחו לכם צאן ושחטו אלוהיהם של מצרים ועשו הפסח, שבכך הקדוש ברוך הוא פוסח עליכם. ממשיך המדרש ואומר: בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה לשחוט הפסח, אמר לו משה: ריבון העולם, הדבר הזה איך אני יכול לעשות? אי אתה יודע שצאן אלוהים של מצרים הוא? איך אני יכול לפגוע באלוהים של מצרים? הן שנאמר: נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יזכלונו. אמר לו הקדוש ברוך הוא: חייך, אין ישראל יוצאים מכאן עד שישחטו אלוהי מצרים לעיניהם, להודיע להם שאין אלוהי העקום כלום. וכן מצינו שעשה, שבאותה הלילה עיקה בחורם של מצרים, ובו בלילה שחטו ישראל פסחיהם ואכלו, והיו המצרים רואים בחורם הרוגים ואלוהים שחוטים, ולא היו יכולים לעשות כלום, שנאמר: מצרים מקברים את אשר עיקה השם בהם כל בחור, ובלוהם עשה השם שפטים. נמצא שבעצם עניינו של הקורבן, קורבן לקחת אלוהים של מצרים ולשחוט אותו, לבטל עבודה זרה. זה היה עניינו של קורבן פסח, ביטול עבודה זרה, לשחוט אותו ולעשה את זה בין ארבעים, שזה שעת הדין של עבודה זרה, אחר כך לסלוט אותו, זה עוד ביטול יותר, ולזרוק את עצמות, ועוד ביטול, ומצרים מקברים, זה ביטול גמור. אז זה בעצם, חזל אומר לנו, זה היה תוכן, לבטל את עבודה זרה, ולקבל עול מלכות שמיים. ונעסוק בקורבן פסח, ואחר כך נחזור למהות. הרמב"ם אומר בהלכות מעשה הקורבנות פרק ד' הלכה י"א, וצריך שתהיה מחשבתו בשעת שחיטת העולה לשם שישה דברים. רגע, אני ביקשתי שיהיה אחריות גם כן. אז לא שמתי. כל הזבחים, אומר הרמב"ם, צריך העובד שתהיה מחשבתו לשום הזבח ולשם בעליו בשעת זביחה, ובשעת קבלת אדם, ובשעת הולכת אדם, ובשעת זריקתו על המזבח, שנאמר: ושר זבח תודה שמר, שתהיה זביחה עם שאר עבודות הארבע לשם שלמר. זאת אומרת, קורבן שמקריבים, צריך להקריב אותו לשמו. זאת אומרת, לשם, אם זה עולה, לשם עולה, לשם הבעלים, מי שנותן את זה, לשמו צריך להיות. וזה צריך להיות בארבע מלאכות של עבודת הקורבן, זאת אומרת בשעת השחיטה, בשעת קבלת אדם, בשעת הולכת אדם ובשעת זריקת אדם למזבח. וממשיך הרמב״ם ואומר, וכן שאר קורבנות, ואם שחט ועבד שאר עבודות סתם, ולא חשב כלל בעולה ובשלמים, הרי הם כשרים ועלו לבעלים. כלומר, אף על פי שהרמב״ם אמר שזה לחשוב, אבל אם סתם שחט, לא חשב שום דבר, לקח את הקורבן ושחט אותו, ועשה את כל העבודות בלא לחשוב שום מחשבה, אז הקורבן גם כן כשר, כי סתמן לשמן, כך אומרת הגמרא מסכת זבחים. כלומר, אם, כיוון שהקורבן הזה הוקדש לעולה, על ידי אותו אדם, אז הקורבן הזה הוא בעצם, זה עניינו, שהוא קורבן עולה, או שלמים, לא משנה, והוא של הפלוני הבעלים שלו, אז אם מקריבים אותו, אז הוא קרב קורבן עולה לשם הבעלים הזה. אז אם לא חשב כלל שום מחשבה, לא חשב שעושה את זה לשם הקורבן, גם כן הקורבן כשר ועלול הבעלים. ממשיך הרמב״ם בהלכה י' א', וצריך שתהיה מחשבתו בשעת שחיטת העולה לשם שישה דברים. לשם הזבח, כלומר לשם עולה, לשם הזובח, לשם הבעלים, ושהזבח להשם ברוך הוא, צריך לחשוב שהקורבן הזה קורבן להשם, ושיקטירו לאישים, שהוא יהיה, ההקטרה שלו תהיה על האש, ונטרה, ההקטרה שתהיה לריח, שהקורבן הזה ייתן ריח, ושריח זה נחת רוח לפני הקדוש ברוך הוא. כלומר, יש שישה דברים שבהם צריכים לכתחילה לכוון. ואם שחט סתם כשר, כמו שביארנו. כלומר, גם כאן, אם לא כיוון לכל הפרטים הללו, סתם שחט, אז הקורבן כשר ועלה לבעלים כאילו כיוון. ומוסף הרמב״ם והשוחט חטאת והשם, צריך שתהיה מחשבתו לשם אותו החטא שבעולם. אז אמרנו שהקורבנות צריכים להיות לכתחילה לשמם, אבל גם שסתמן לשמם. זאת אומרת, אם הוא לא חשב שום דבר, זה הקורבן כשר. מה קורה אם אדם התכוון שלא לשמו? כלומר, במקום, זה קורבן עולה, והוא מקריב אותו, שוחט אותו לשם שלמים. אומר הרמב״ם, בהלכות תפילי המוקדשים פרק ט"ו הלכה א', כל הזבחים שנשחטו במחשבת שינוי השם, זאת אומרת, במקום להתכוון שזה יהיה עולה או מתכוון שלמים או להפך, בין קורבנות יחיד בין קורבנות ציבור כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשל חובה. כלומר, הקורבן הזה כשר, צריך להקריב אותו. אבל לא יעשה בעלים בידי חובה, כי זה לא היה, היה עם שינוי, שינוי השם. אז צריך להביא קורבן נוסף. חוץ מן החטאת והפסח, שאם נעשו במחשבת שינוי השם, פסולים. כלומר, אי אפשר להקריב אותם. צריך להביא קורבן אחר. והקורבן הזה נפסל. קורבן חטאת ופסח, אם נעשו במחשבת שינוי השם במקום להפך, אז השינוי הזה, קורבנות האלה, החטאת והפסח, הוא מוסיף הרמב״ם ואומר, אחד המשנה שם הזבח בשעת השחיטה, או בשעת קבלה, או הלכה או זריקה, כמו שאמרנו, ארבע מלאכות, כיצד לא עלו לשם חובה, כגון ששחט עולה לשם שלמים, לא עלתה לבעלים, לא משום עולה ולא משום שלמים, אלא שחייבים להביא זבח אחר. זאת אומרת, זה לא עלה לבעלים, אבל כן מקריבים את זה. הוא שחט את העולה לשם שלמים. אז הוא, אחר כך הרמב״ם יסביר לנו, הוא צריך עכשיו להמשיך את כל העבודות. אמנם הקורבן הזה כבר לא יגרום שהוא לא יוצר את זה חובה עם הקורבן הזה, אבל צריך להקריב אותו. זה עולה, שכוונו לשם שלמים, זה קלקל את האפשרות לצאת ידי חובה, אבל צריך להמשיך בעבודות. וזה מה שאומר בהלכה ג' אסור לחשב בקודשים מחשבה שאינה נכונה, כמו שהתבהר, לפיכך זבח שחטו שלא לשמו, או מנחה שקמצה שלא לשמה, בין בזדון בין בשגגה, חייב להשלים שאר עבודות לשמן, אפילו שחט וקיבל והוליך במחשבה שינוי השם, חייב לדרוג במחשבה נכונה, וגם זה מה שהוא צריך לעשות. והוא מקריב את הקורבן. זורק, זה עיקר הקרבה של הקורבן. אבל לא יצא ידי חובה. מפני מה נשתנה דין חטאת והפסח מכל הדרכים, שבחטאת ופסח הוא אמר לנו ששינוי השם גורם שהקורבן הזה נפסל ואי אפשר להקריב אותו בכלל. מסביר הרמב״ם, יש לזה פסוקים מפורשים. ודין מנחת חותם, מנחת נאות מכל המנחות, מפני שיין עליהם הכתוב, הרי הוא אומר בחטאת ושחט אותה לחטאת. יש מפורש בתורה שצריך להיות דווקא לחטאת. אז השינוי הזה, כיוון שזה לא היה לחטאת, זה הורס את השם של חטאת מהקורבן הזה, כבר אי אפשר להכיר אותו. אם שחט את החטאת לשם שלמים. שתהיה שחיטה לשם חטאת, וכן שאר עבודותיה, לשמה. ונאמר עוד פסוק על חטאתו, שתעשה לשם אותו החטא, זאת אומרת לשם, אם זה היה אכילת דם או אכילת חלב, שצריך גם לשם אותו החץ זה צריך להיות, שנאמר וכיפר עליו שתהיה עליו, וגם שזה יהיה לבעלים. וכאן אותו דבר בפסח, כתוב ועשית פסח לשם אלוקיך, שתהיה כל עשייתו לשם פסח. ונאמר ואמרתם זבח פסח הוא לשם, שתהיה זביחתו לשם פסח, האם שינה שמו או שם בעלת פסול. זאת אומרת, הרמב״ם חידש לנו, יש כאן שני סוגי קורבנות. כל הקורבנות, עולה, שלמים, הם דינם שאם שחט אותם שלא לשמם, אז הם לא עולים לבעלים וצריך להביא הבעלים קורבן אחר, אבל מקריבים את הקורבן הזה, הוא לא פסול להקרבה, אבל לא יוצאים בו ידי חובה, אבל לחטאת. ובפסח, אם כיוון שלא לשמה, אם חשב שלא לשמה, אז הם נפסלים הקורבנות האלה, כי חטאת, ברגע שחושבים עליה שלא לשם חטאת, זה פוסל אותה. והשם חטאת בטל ממנה, ואי אפשר להקריב אותה בתורת חטאת, אפילו כשלא יוצאים מדי חובה. וכן, אותו דבר, קורבן פסח. עד כאן, אם כן, למדנו עכשיו את הדינים של הלשמה ושלא לשמה. אנחנו נחזור להלכה י' א' בהלכות מעשי הקורבנות. הרמב״ם שם אמר שהמחשבה צריכה להיות בשעת שחיטה לשם שישה דברים. זאת אומרת, לא מספיק שיחשוב שזה עולה ושזה הבעלים, אלא גם לחשוב שהוא מקריב את זה לשם השם, לשם אישים, לשם ריח, ולעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. וסיים הרמב״ם, ואם שחט סתם כשר כמו שביארנו. משמע מדברי הרמב״ם, אם מדקדקים בדברים, אם הוא לא שחט סתם, ואם שחט שלא לשמו, אז פסול. זאת אומרת, שלא רק מחשבה שלא לשמו מבחינת עצם הקורבן עולה לשם שלמים, או אדם במקום על ראובן, שזה הקורבן שלו, הוא חטב על שמעון, אלא אפילו אם חשב על ששניהם בסדר, אבל לא לשם אישים, לא לשם מריח וכדומה, לשם אחר, לשם מטרה אחרת, אז גם פסול. רק אם סתם קשר, אבל אם לא סתם, אז פסול. שואל הזה עליכם משנה, או אומר עליכם משנה, שבעצם זה לא כמו שאמר התוספות, ומשמע מדברי הרמב״ם, שכל שינוי בכל חמשת הדברים או ששת הדברים שמוזכרו כאן, אם מסע שלא לשמם, זה פוסל. אבל זה קשה. שכן הרמב״ם אמר מה פוסל ומה לא פוסל. הרמב״ם בפרק תצוו, בהלכות פסולי המוקדשים, הרמב״ם אומר במפורש שיש הפסילה היא רק בשינוי השם של הבעלים או שינוי השם של הקורבן, אבל לא בשאר המחשבות. הרמב״ם אומר כל הזבחים שנשחטו במשחבת שינוי השם, בין בקורבנות יחיד, בין בקורבנות ציבור, כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. חוץ מן החטאת והפסח שהם נעשו במחשבת שני השם פסולים. באיפה יכול להיות המחשבות הללו? אחד המשנה שם הזרח בשעת שחיטה, או בשעת קבלה, או הולכה, או זריקה, כמו שביארנו. כיצד? מסביר הרמה. כיצד לא עלו לשם חובה, כגון ששחט עולה לשם שלמים. לא עלתה לבעלים, לא משום עולה, שהם חייבים ולא משום שלמים. אלא חייבים להביא זבח אחר. החל עם שחט עולת ראובן לשם שמעון. לא עלתה לראובן ולא לשמעון. זאת אומרת, רק כשזה לא היה לשמו, לשם אותו קורבן או לשם אותו אדם, אבל אם לא היה לשם אותם הדברים הנוספים שהרמב"ם מזכיר בהלכות עבודה, בהלכות מעשי הקורבנות, אז זה לא פוסל. אז הקורבן כשר זה עולה לבעלים. ככה משמע רק בדברים האלה לא עולה לבעלים. ושם אנחנו מדייקים מדברי הרמב"ם שאמר סתמן כשר, משמע אבל לא סתמן, לא כשר. זאת השאלה ששואל הלחם משנה. הגריז, הרמב"ם בריסק, רוצה להגיד כאן איזה עיקרון שעל פיו יתורת הקושיה. הוא אומר, בעצם כל קורבנות, אנחנו אומרים שסתמן לשמן, זאת אומרת שבעצם לא צריכים את הכוונה, בלי הכוונה גם כן הקורבן כשר. רק שלא יתכוון לכוונה אחרת, אבל אם שחט את הקורבן בלי שום כוונות, אז כיוון שהקורבן הזה קורבן עולה, וכיוון שהקורבן הזה שייך לפלוני, פלוני הוא שיקריב את זה, אז כשמקריבים את זה, זה קורבן של עולה של פלוני. אז קרב כאן קורבן, ולא חסר כאן בל ישמע שום דבר, כי זה המהות של הקורבן הזה. הקריבו קורבן שהוא עולה, לא אמרו שהוא עולה, אבל הוא עולה, כי הקדישו אותו לשם עולה. ולא אמרו שזה שם פלוני, אבל זה של פלוני. אז הם ממילא לא צריכים כוונה בכלל, כי זה כבר, כי יש כאן כוונה שעומדת בעצם ההקדשה של הקורבן הזה. ואם ראיה, רוצה כאילו לבסס את הדברים שלו, שהנה אמרנו שסתמן נשמן, אז כבר סימן שלא צריכים באמת להתכוון, אבל עוד ראיה, שרמב"ם בראות פסולי המוקדשים, בהלכה ד' כותב, חטאת ששחטה לשם זבח אחר, כגון ששחטה לשם עולה או לשם אשם או לשם שלמים פסולה, כמו שביארנו. אבל אם שחטה לשם חולין, כלומר הוא לא שחט את הקורבן לשם קורבן אחר, אלא כבר הוא חושב שהוא רוצה קורבן חולין, הוא שוחט בהמה בתור חולין. אבל זה חטאת, הוא שחט אותה לשם חולין. מה הדין? לכאורה במבט הראשון עוד יותר פסול. אם הוא שחט לשם שלמים זה פסול, שחט לשם חולין, קל וחומר. אבל הגמרא אומרת לא ככה. הגמרא אומרת, במינו פוסל, שלא במינו לא פוסל. הגמרא אומרת שאם הוא שחט את הקורבן לשם קורבן אחר, שחטת לשם שלמים, נפסלה. הקורבן הזה נפסל. אבל אם הוא שחט לשם חולין, שחולין זה לא בכלל בתוך הסיפור, אז זה לא נפסל. והרמב"ם מביא את זה להלכה. אבל משחטה לשם חולין, הרי זו כשרה ולא עלתה לבעלים. לא עלתה לבעלים, אבל היא כשרה. זאת אומרת, אומר כאן הרמב"ם חידוש, הוא חטאת מקריבים בשביל לכפר. אז הוא הקדיש את החטאת הזאת כדי לכפר על חטא שהוא חטא בשוגג. בא הכהן או השוחט שהוא יכול להיות גם לא כהן ושחט את החטאת הזאת לשם חולין. אז היא לא עלתה לבעלים אבל היא קשרה. זאת אומרת צריכים להקריב אותה. זה לא עלה לבעלים, הוא צריך להביא עוד חטאת. מקריב אותה מתוך חטאת אף על פי שהיא לא מחפרת. זה קידוש מאוד גדול. אבל זה מה שאומר הרמב"ם. שחטה לשם חולין זה קידוש שגם בקורבן שבא לכפרה, אם הוא לא מקפר, אז מה התפקיד שלו? אף על פי כן, כיוון שהקדיש אותו לשם חטאת, וזה לא נפסל על ידי שהוא התכוון לשם חולין, זה לא פסל את זה, אז זה לא עלה למעלים, אבל כשרה. יכול להיות שהרמב״ם, מה יגיד הרמב״ם בלא בחטאת, אלא בשלמים לשם חולין? אין התייחסות ברמב״ם לדבר הזה. אותו דבר. שלמים לשם חולין, אז כשרה, אבל לא עלתה לבנים. אז זאת אומרת שבלי כוונה בכלל, בכל זאת זה קשר. אף על פי שלא הייתה כאן שום כוונה. אמנם זה לא על הבעלים, אבל זה קשר. זאת אומרת שזה קורבן, הקורבן לא נפסל. כלומר שלא צריכים כוונה בשביל להקריב. גם אם לא כיוון, כי זה חטאת. ומקריבים את זה. אמנם לא עלתה לבעלים, אבל זה קורבן. קורבן שקרב, הוא לא נפסל. זאת אומרת שחיסרון הכוונה, אין כאן חיסרון, כי החטאת הזאת פלוני הקדיש אותה, ולשם חטאת, אז זה חטאת. היא לא עלתה לבעלים כי צריך, כי צריך כוונה בחטאת, אבל כשרה. מוכיח מזה הגריז שלא צריך כוונה לשמה. רק אם יש כוונה שלא לשמה זה פוסל, אבל הכוונה לשמה לא צריך. כוונה שלא לשמה היא פוסלת. עכשיו, יש מקום לחקור, האם כוונה שלא לשמה, למה זה פוסל? האם זה פוסל מפני שחסר הלשמה, או פוסל מפני שהתכוון שלא לשמה זה פסול? לא בגלל שחסר הלשמה. כלומר, אם הרב מתכוון שלא לשמה, אז חסר הלשמה. ולכן אם חסר הלשמה אז הקורבן לא אפשר להקריב אותו, או אנחנו אומרים לא, בעצם לא לשמה זה פוסל את זה, זה לא חסר. אני רוצה להגיד נפקא מינה, זאת אומרת גם הגריז אומר לי, אם החיסרון, אם כשאדם שוקט בימה שלא לשמה זה מפני שאין כאן לשמה ולכן חסר הלשמה, זה החיסרון. אז אם נגיד הוא קיבל את הדם שלא לשמה, קיבל את הדם של השלמים לשם עולה, אבל יש עוד אפשר לקבל דם חדש. הדם זורם מהצוואר של הבהמה, הוא לא התכוון לשמה, אז עכשיו הוא ייקח דם חדש והתכוון לשמה, הוא יכול לתקן את זה. היה רק חסר שהיה שלא לשמה, היה חסר הלשמה לתקן את זה. אבל אם כשהוא מתכוון שלא לשמה זה פוסל, אז כבר אי אפשר לתקן. אז אי אפשר להקריב את זה כדי לצאת ידי חובה. אי אפשר, או בחטאת היא נפסלת לגמרי, כי מכיוון ששלא לשמה זה פוסל. זאת אומרת, אנחנו מסבירים את שני הצדדים. חוסר הלשמה הוא פוסל, או השלא לשמה פוסל. או זה שהוא מתכוון למשהו אחר, זה פוסל את זה. לא בגלל שחסר לשמה. לפי דעתו של הגריז, אז לא צריכים לשמה בכלל. ורק השלא לשמה הוא פוסל. כי כל דבר הוא לשמה. כל דבר עולה זה עולה. וחטאת זה חטאת. כל קורבן יש לו את השם שלו. ואי אפשר להוציא אותו מהמקום שלו. הקדישו אותו לשם את המטרה הזאת. אז לא צריכים לכוון בשביל לצאת ידי חובה. אלא צריך, אבל אם התכוון משהו אחר הוא פוסל. אבל לא צריכים את הכוונה. אם אנחנו, ואת הנחה הזאת, הוא מבסס, כמו שאני אמרתי, מסתמה נשמע, מי ש... כן. הגריז גם מחזק את ההנחה הזאת. והוא אומר, אנחנו נתבונן, הרמב״ם כאילו חילק במקום שהוא כותב קורבנות. במעשה הקורבנות, הרמב״ם מדבר שם על הכוונות. ואז אומר לנו שלא צריך, צריך להתחילה כמובן. ולא בא הרמב״ם להגיד שאם זה היה שלא ישמע, זה חסר בלשמה. זה הרמב״ם לא הזכיר את זה. כאן מדבר רק על איך בקרבים את הקורבן. והלכות פסולי המוקדשים, שם הרמב״ם מדבר על הפסולים, לא על חיסרון הכוונה, כי על חיסרון הכוונה הוא מדבר במעשה הקורבנות, שאין חיסרון. ובהלכות פסולי המוקדשים, שם הוא מדבר ששינוי הוא פוסל. ואנחנו רואים שהרמב״ם מחבר את זה, הרמב״ם מזכיר שלושה דברים פוסלים בקורבנות. אחד, שינוי השם, והדבר השני, שינוי מקום ושינוי הזמן, זה פוסל לגמרי. זאת אומרת, אם אדם שחט בהמה כדי לזרוק את דמה מחוץ לעזרה, אז הקורבן פסול. אם הוא שחט את הבהמה כדי לזרוק את הדם אחרי הזמן, או לאכול את הבשר אחרי היום השלישי, אם זה שלמים, אז זה פיגול. אז הקורבן הזה נפסל. זאת אומרת, חוץ לזמנו, מחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו, זה פסול לגמרי. הרמב"ם מחבר את שלושה הדברים האלה. הוא אומר, שינוי השם, שינוי המקום, שינוי הזמן, פסול. כלומר, זה דין בפסולים. זה לא דין בחיסרון בכוונה, זה דין בפסולים. הכוונה לא חסרה. בכל הקורבנות יש כוונה באופן אוטומטי, כי זה המהות של הקורבן. כך הוא אומר, כך הוא רוצה להגיד, להסביר פי זה, הוא רוצה לתרץ את הלחם משנה, ורוצה לומר שאינה חינמי. הרמב״ם, אתה לא יכול לדייק ברמב״ם בלכות מעשי הקורבנות, שזה שהוא כתב, שאם הריח, לשם כל הדברים הללו, הריח ואישים וכדומה, ומשחת סתם כשר, לדייק מזה שאם לא שחת, שאם שחת שלא לשמע, זה לא כשר, אתה לא יכול לדייק. הרמב״ם לא מדבר על פסולים. הרמב״ם עשה את זה במקום אחר. ולכן, כאן הרמב״ם רק כתב את הדברים הללו, שסתמם כשר. ופה, בהלכות פסולי המוקדשים, שם הרמב״ם כתב מתי יש פסולים, והרמב״ם אמר במפורש שהפסולים זה רק שינוי השם, ולא אם שחט שלא לשם ריח או שלא לשם, זהו, הרמב״ם לא הזכיר את זה שם. זאת אומרת שזה גם אם שלא לשמו, שלא לשם נחת רוח או שלא לשם אישים, זה לא פוסל בקורבנות. זה תירוצו של הגריס. אני מתבונן, תראה שהגריס לא חילק בין הקורבנות של חטאת לקורבנות של שלמים ועולה בנינה בגדרה שלא לשמה, ואני רוצה קצת להסביר את הדברים. כשאנחנו מדייקים בדברי הרמב״ם, אז הרמב״ם בהלכה י' שהזכרנו, הלכה י' בהלכות מעשי הקורבנות, הרמב״ם אמר שצריך לכוון לשם הזבח ולשם בעליו, ואם שחט ועבד שער עבודות סתם ולא חשב כלל בעולה ובשלמים, הרי הן כשרים ועלו לבעלים. למה הרמב״ם הכניס בעולה ובשלמים? גם בחטאת ואשם, אם לא חשב שום דבר, גם כן זה עלה לבעלים, סתמן לשמן. הרמב״ם כמדגיש עולה ושלמים. מעורר בזה הרדב"ז את למה הוא הדגיש את זה, ומבין הרדב"ז שזה באמת דווקא בעולה ושלמים, אבל בחטאת, ששם צריך כוונה לשמה, אז אם הוא סתמן, הוא לא יצא את זה חובה. זאת אומרת, שלפחות זה לא כמו הגריז, שבחטאת כן צריך כוונה לשמה, ולא סתמן לשמה. זה משמע בדברי הרמב״ם. עולה שלמים סתמן, עלו לבעלים. אבל חטאת, סתמה, זה כמו שהזכרנו לשם חולין, אז לא עלתה לבעלים. צריך בחטאת, צריך כוונה, כי הפסוק אומר בחטאת, חטאתו, שדווקא צריך כוונה. זאת אומרת שבחטאת ובפסח, סתמן לא לשמה. סתמן לא, זאת, לא מספיק. ולא יצא ידי חובה. אומנם הקורבן לא נפסל. אתה יכול להקריב אותו, אבל לא יצאת ידי חובה. אתה צריך להקריב אותו, אבל לא יצאת ידי חובה. כי לצאת ידי חובה בחטאת ובפסח צריך כוונה. כוונה. וזה כמו שאמרתי, אבל אם בחטאת, כמובן, בחטאת ופסח שלא לשמו, אז זה גם פסול. אבל אם היה סתם, אז לא יצא ידי חובה, אבל הקורבן לא נפסל. כמו שאמרנו, שאם כיוון לשם חולים, אז בחטאת לא יצא ידי חובה. אני רוצה להוסיף, והרמב״ם עוד אומר הלכה נוספת, שבהלכה י' א' בפסולי המוקדשים, אומר הרמב״ם, הפסח ששחטו במחשבת שינוי השם, בין ששינה שמו לשם זבח אחר, בין ששינה הוא לשם חולין, פסול, שנאמר ואמרתם זבח פסח הוא לשם. כלומר, זה יותר חמור מחטאת. בחטאת, אם חשב לשם חולין, אז לא עלה לבעלים, אבל כשר. ובפסח, אם חשב לשם חולין, אז זה פסול לגמרי. כי בפסח יש הדגשה מיוחדת שהקורבן צריך להיות לשמו. דווקא לשמו. ואם הוא שינה, ואם הוא לא עשה לשמו, כבר פסול. חסר בלשמוע, כבר פסול. זאת אומרת, יש כאן דרגות. וזה אני רוצה. אם עולה שלמים, אז הדין הוא שסתמם לשמם. ואם שחט שלא לשמם, אז זה לא נפסל. וצריך להקריב את זה, אבל צריך להקריב אחר כדי לצאת ידי חובה. זה בעולה ושלמים. בחטאת, בלי כוונה לשמה, לא יצא ידי חובה. הסתמן לא יצא ידי חובה, זה לא נפסל. אבל לא יצא ידי חובה. ובפסח, גם סתמן פסול. נתקל, גם הקריב את זה בלי הכוונה, או לשם חולין, אז הוא פסול לגמרי. זאת אומרת שבפסח צריך כוונה, הכוונה היא עושה את הקורבן פסח. לזיז מהכוונה, כל תזוזה מהכוונה זה פסול. כל תזוזה מכוונה לשם פסח היא פוסלת. זה עניינו של קורבן פסח. המהר"ל אומר לנו שקורבן פסח קורבן מיוחד במינו. כל הדינים שבו מבטאים עניין של אחדות. הוא אומר, מביא דוגמאות. צריך לאכול אותו על קראה ועל קרבו. כולו ביחד. לא מחולק, צריך להיות שלם. בבית אחד יאכל. עוד פעם, לא להתפזר. אסור לחלק משתי חבורות, או לאכלו בשני מקומות. הוא צריך להיות בן שנה, אחד. דווקא שזה קטן, כזה כאילו אחד, יותר מגובש. כמו שחז"ל אומרים, שה פזורה ישראל, מה שה לוקה באחד מאיבריו, כולו מרגיש, אף ישראל, אחד חוטא, כולם מרגישים. זה לא מחולק השה הזה, הוא תמים. וצריך, ואל תאכלו ממנו נא, אלא ולא בשל מבושל במים, אלא צלי אש, הבישול מפריד, והצלי מקשה ומאחד. עצם לא תשברו בו, אסור להתפזר, אסור לחלק, צריך למנות עליו מראש, כולם יחד, חיבור ביחד. כל עבודת הקורבן פסח צריך שיהיה, וגם צריך שיהיה לשמה. זאת אומרת, מיוחד, מיוחד לשמה, דווקא. וזה צריך להיות בין ארבעים, שזה בעצם זמן אחד כזה, שזה לא יום, לא לילה, זה כאילו זמן בפני עצמו. כל אלה מראים לנו את עניינו המיוחד של קורבן פסח. שקורבן פסח הוא עניינו לבטא את האחדות. אנחנו מכירים קורבן אחד שהוא בכל המצדדים של העבודה שלו ושל קיום המצוות בו, זה מציאות אחת. לבטא שישראל אחד וריבונו של עולם אחד. בעצם קורבן פסח זה לא רק זכר למה שהיה. קורבן פסח הוא גם מכין אותנו לעתיד. וזה מה שאומר הזוהר. לעתיד לבוא, יבוא הקדוש ברוך הוא ויצר הרע וישחט אותו. כעת בגאולה זו נאמר וישחטו אותו. כן, שזה קורבן פסח ושחטו אותו. זה זיכרון לזמן שיבוא בגאולה העליונה. וזה שנאמר, מי זה בא מאדום? וכתוב, זבח להשם בבוצרה, והיה השם למלך על כל הארץ. קורבן פסח, שעכשיו אנחנו מקריבים אותו, הוא לא רק קורבן שזיכרון למה שהיה, לא רק קורבן שאיתו אנחנו יוצאים ממצרים, הוא בעצם מבטא את המגמה העתידית של עם ישראל, את המגמה העתידית של העולם. שיהיה השם אחד ושמו אחד, והיה השם למלך על כל הארץ, והיום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז אמרנו שבמדרש, שקורבן פסח זה לקחת את העבודה הזרה, ולבטל אותה, ובעצם לא רק לבטל אותה, לקחת אותה ולעבוד בזה את השם. זאת אומרת, לעשות מהפך. העבודה הזרה יצר הרע. חז"ל אומרים לנו, זה היה ביטול של עבודה זרה, ביציאת מצרים. אחר כך, בזמן גאולה שנייה, מבבל, בזמן בית שני, חז"ל אומרים לנו שביטלו יצרת עבודה זרה. עוד שלב של ביטול יצרת עבודה זרה, אבל לא הצליחו לבטל את יצרת ערווה, שהוא השורש ליצרת עבודה זרה, כמו שאומרת הגמרא, שרצו להתיר להם את הריות, אז עבדו עבודה זרה. זאת אומרת, זה השור של היצר. ולעתיד לבוא, ביטול היצר לגמרי. לקחת את כאילו הקורבן הזה, שהוא היצר הרע, להפוך אותו לעבודת השם, לעבודו בשני יצריך, להגיע למצב הזה, לעולם האידיאלי, שכל הרצונות של ישראל, אין כאן מאבק, אין כאן יצר הרע ויצר טוב שהם נאבקים זה בזה, וצריך לנצח את יצר הרע כדי לעבוד את השם, אלא להפוך אותו ליצר טוב, ואז מופיעה אחדות באדם, ואז מופיעה אחדות השם, ואז היה השם למלך על כל הארץ, והיום ההוא ישם אחד ושם אחד. זאת אומרת, קורבן פסח בעצם גם עניינו מכוון לעתיד לבוא. שנזכה. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אז יש בלימוד הזה של קורבן פסח, יש רק נשמה פערים שפתנו, ויש גם גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, שנזכה בעזרת השם לקיים את המצווה הזאת בקרוב.